שלום לכם, ארבעה ידיים רב רבותיי, אשר זה נמסר לזכות אבים רבים מרתי, לזכות נפגת אמת רב חיים צבי, ואין לשבת הרב צבי מערב אליהו, מרת אסתר אמת רב שמואל. ואנחנו נדבר על השאלה, האם אי קיום מצוות על ידי הגר מבטל את גיורו, על פי מאמר בקובץ המעיין, תשס"ט. בגמרא ביבמות, בדף מ"ז עמוד ב', מפורש לכאורה, שגר שחזר בו ומתנהג כגוי, דינו כישראל משומד, ואין גיורו מתבטל. כתוב שם כך, טבל ועלה, הרי הוא כישראל לכל דבריו. למה היא הלכתה? תיהדר בי המקדש בת ישראל, ישראל משומד קרינה בי, וקידושיו קידושין. אז אם הוא מתגייר, ואחר כך הוא חוזר בו, מקדש בת ישראל, הוא נחשב ישראל, נחשב יהודי. והקידושים שלו כשרים, וכך פסק הרמב״ם בהלכות איסורי ביה, פרק י"ג הלכה י"ז, וגם ביורד דעה, בסימן רס"ח סעיף י"ג אלא, שנראה שדין זה סותר את הכלל, הוכיח סופו על תחילתו. מי שרוצה להבין את הכלל הזה לרוחבו, יעיין בספר אנציקלופדיה תלמודית, בערך הוכיח סופו, על תחילתו. זה מוזכר בכמה סוגיות בגמרא, ומובא ברמב״ם גם ביחס לגר שהפסיק לשמור מצוות. כותב הרמב״ם, ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשאה, והדבר ידוע שלא חזרו אלה בשביל דבר, ולא על פי בית דין גיירום, חשבן הכתוב כאילו הן גויות, ובאיסורן עומדים, ועוד שהוכיח סופן על תחילתן. שהן עובדות עבוד זזרה שלהם, ובנו להם במות, והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנען, שנאמר אז יבנה שלמה במה. עד כאן בדברי הרמב״ם, ולפי זה גם הגר שחזר לסורו, צריך היה לומר שהוכיח סופו, שגם בתחילתו לא התכוון באמת לקבל עליו מצוות, ויתבייל גיורו למפרע. אז כמו נשות שלמה, שהוכיח סופן על תחילתן. חשבן הכתוב, כאילו הן גויות, כי הוכיח סופן על תחילתן. אז כך גם נאמר, לגבי כל מי שחוזר, ולא אחרי גיורו, הוא מפסיק לקיים מצוות, נאמר שהוכיח סופו על תחילתו. לכן הגמרא בבבא בתרא קל"ח עמוד א' מביאה מחלוקת תנאים לגבי הכלל הזה. תניא כותב את הגמרא. הכותב נכסיו לאחר והיו בין עבדים ואמר הלי יבשי בהם. רבן שני כהן. זאת אומרת שמישהו כתב נכסיו לאחר, ובאותם נכסים היו עבדים. הוא אמר, יבשי בהן, אני לא רוצה אותם, כי אני לא רוצה לזון אותם. אז אם היה רבן, זאת אומרת האדון, השני, כהן, הרי אלו אוכלים תרומה, כיוון שקנה אותם, ועבדי כהן אוכלים בתרומה. רבן שמעון גמליאל אומר, כיוון שאמר לי יבשי בהם, כבר זכו בהם יורשים. אם, מכיוון שהוא אמר, אין רצוני בהם, שרי עומד וצובח שאני לא רוצה, כבר זכו בהם יורשים של הראשון. זאת אומרת, לפי התנא קמא, אם מקבל המתנה היה כהן, אז הם אוכלים בתרומה. כי כהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. אז הוא קונה אותם. ואילו שהוא אמר שהוא לא רוצה. הוא קנה אותם. אמת שמגמליאל אומר לא, הוא לא קנה אותם. וכבר זכו בהם היורשים של הראשון. והגמרא שם מסיקה שהמחלוקת שלהם היא כשזיכה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח. הגמרא לא מבינה. אם המקבל המתנה אומר שהוא לא רוצה, איך יכול להיות שהוא קונה בעל כורחו? התשובה היא שהוא שתק ולבסוף צווח. דתנא קמא סבר מדי שתיק קנינו. והיידקא צווח מהדרו דכהדר ביה. קודם כל הוא רצה, ואחר כך הוא לא רצה. שם גמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו, אבל לא צבא חדש, זה סבר כי לא מת על יד עם היה צבח. אבל שם גמליאל אומר לא. הוא אומר שהוא לא קונה, למה? כי הוכיח סופו על תחילתו, שהוא לא רצה גם בהתחלה במתנה. ומה שלא צבח עד כעת הוא משום שאמר בליבו, שגנאי הוא לצבוח, לצעוק, למחות, עוד לפני שהגיעה המתנה לידו. אז אם הוא צווח מההתחלה, אז בוודאי שהוא לא קונה. השאלה מה קורה אם הוא צווח לבסוף? רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוכיח סופו על תחילתו. והתנא קמא אומר, לא, זה שהוא שתק בהתחלה, סימן שהוא היה מרוצה. וזה שהוא צבח אחר כך, שצעק אחר כך, הוא חוזר בו, וזה מאוחר מדי. ולהלכה נחלקו גם הראשונים, הרמב"ם יחשיב את הדבר כספק, ובאמנות המוחזק הוא הזוכה, ובאיסורים ספק הדאורייתא לחומרא, וכן סתם בשולחן ערוך, הריף והרשב"ם והראש, לעומת זאת פסקו כחכמים החוקים על הכלל של הוכיח סופו על תחילתו. כך כתב בשולחן ערוך בשם היש אומרים. אז אם נחזור למקרה שלנו, הרי לשיטת הריף, הרשב"ם והראש, שהם פסקו כחכמים החוקים על הכלל של הוכיח סופו על תחילתו, אז אין מקום לשאלה שלנו. מה זה משנה מה הוא עשה בסוף? אם בסוף הוא לא, הוא חזר בו, אבל הם לא מקבלים את הקל שהוכיח סופו על תחילתו. אבל לשיטת הרמב״ם, יש מקום להקשות. מדוע פסקה הגמרא ביבמות שגר שחזר בו, אין גיורו בטל? הרי היינו צריכים לומר, הוכיח סופו על תחילתו. הרי הוא ספק גר. שיכול מאוד להיות שגם בהתחלה הוא לא קיבל. ובמילי דאורייתא נלך לחומרה. אז למה הרמב״ם אומר שהוא גר? למה לא נאמר נסתפק, כמו שהרמב״ם היה מסופק? ביסורים הוא אמר שספק דאורייתא לחומרה. אז כך גם נחמיר כאן. ולא נחשיב אותו כיהודי לחומרה. בנושא נוסף, השתמשו חזר בכלל, עושה הוכיח סופו על תחילתו. גיטין סמך ו' עמוד א', הבריא שאמר, כתבו גט לאשתי. רצה לשחק בה, זאת אומרת, הוא צוחק עליה. שהוא אמר, כתבו גט, כי הוא לא אמר לתת. עשה בריא אחד שאמר, כתבו גט לאשתי, ולא לראש הגב ונפל ומת, אמר שהוא גמליאל, מעצמו נפל הרי זה גט. היה אדם בריא שהוא אמר, כתבו, אחר כך הוא קפץ מהגג. אז אם מעצמו נפל, קפץ מעצמו, אז זה גט. כי הוא התכוון באמת לגרש אותה לפני שהוא מת. בגמרא מבואר שחסור ימי אחזור והרקדני, אם הוכיח סופו על תחילתו הרי זה גט. ומעשה נמי בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ולא לראש הגג ונפל ומת, ואמר רשב"ג אם מעצמו נפל הרי זה גט במקרה זה. כולם מודים שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אם הוא קפץ מהגג, סימן שהוא התכוון באמת לגרש אותה. אומרים הוכיח סופו על תחילתו. כך פסק הרמב״ם בשולחן ערוך. כולם עמודים שאומרים סוף מוכיח סופו על תחילתו. אז מדוע שונה פסיקת ההלכה כאן מהמקרה שזיכה לו על ידי אחר ושתק ובסוף צווח שראינו בבבא בתרא, ששם חלק מהראשונים אומרים שלא אומרים את הכל הוכיח סופו על תחילתו. השאלה זו יש להשיב על פי דברי הריטב"א. הריטב"א כותב שם והלכתה בהק רשב"ג, דלא פליגי רבנן עלי, ואף אגב דפליגי רבנן עלי וכותב כל נכסיו לאחר. ושתה כל לבסוד צווח, דרשב"ג אומר אוכיר סופו עד תחילתו, ורבנן אמרי. דלא אמרינן אוכיר סופו עד תחילתו, כדית בחול ל"ט עמוד א', שאיני הדן דיקא אומדנא דמוכח תפי, דאמר כתובו. זאת אומרת, כוונת הריטב"א לדברי הגמרא בחולין, שמחלקת בין המקרא של גיטין למקרא אחר שמוזכר בגמרא שם, וקובעת, שייני האטם בגיטין דאמר כתבו. רש"י מפרש שייני האטם, דקאמר ברי שכתבו, ויקא קצת הוכחה בתחילה, ונפילתו גילוי מילתא בעלמא הוא, דהי דאמר ברי שכתבו על מנת ליתן כאמר. כלומר, כיוון שההוכחה שבסוף המעשה מקבלת חיזוק מדבריו שנאמרו בתחילתו, זאת אומרת, בהתחלה הוא אמר לכתוב גט, אנחנו לא אומרים, לא יודעים אם הוא התכוון לומר גם לתת גט, אבל בסוף הוא קפץ מהגג, אז נוצרה ביחד אומדנא דמוכח, שאכן זו הייתה כוונתו, ולכן בכולי עם אנחנו אומרים, במקרה כזה, הוכיח סופו על תחילתו. לעומת זאת, במקרה שאדם זיקה נכסיו לחברו על ידי אחר, שבתחילה שתק המקבל, ולא הייתה כל הוכחה מהי כוונתו, רק בסופו צבח ואמר אי אפשי בהם, נחלקו תנאים בראשונים, האם אמרינן, האם במקרה כזה אנחנו אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. זאת אומרת, אם יש כבר הוכחה מההתחלה, שם אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. אבל אם אין שום הוכחה מההתחלה, אז שם יש מחלוקת אם אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. יש ראשונים שאומרים שלא אומרים. עכשיו, צריך לדון, האם המקרה שלנו, גר שהפסיק לשמור מצוות, דומה למקרה של גיטין, שיש קצת הוכחה מההתחלה, ולכן, אפשר לומר הוכיח סופו עד תחילתו. או במקרה של בבא בתרא, שהם לא אומרים הוכיח סופו עד תחילתו. במה נדמה המקרה של גר שהפסיק לקיים מצוות? הרב הרצוג כתב שבמקום, אני מצטט, מזכרת קובץ תורני ירושלים תשכ"ב מעמוד 56, שבמקום שלא הייתה סיבה לחשוב על גר שהוא מתגר שלא לשם שמיים, לאחר שנתגר אנו מוצאים שלא התחיל לשמור כלל, לא היה לנו לומר שהוכיח סופו על תחילתו. אז אם לא הייתה סיבה לחשוב על גר שהוא מתגר שלא לשם שמיים, ואז רואים שהוא לא התחיל לשמור כלל, אנחנו לא אומרים שהוכיח סופו על תחילתו. אבל בנוכרית שהייתה נשואה לישראל בערכאות ונתגיירה, ונמצא שלא התחיל לשמור שבת וקשות, הרי לכתחיל ידענו שיש סיבה לתגיירותה, הוכיח סופה על תחילתה, שאגב אונסה, טבלה, ועשתה כל הדרוש, אבל לא קיבלה עליה בליבה לשמור אפילו במעשה. כלומר, לדעתו, גיור לשם סיבה חיצונית, דומה למקרה של גיטין, שכבר בתחילת המעשה, הייתה קצת הוכחה, שאין קבלת המצוות של המתגייר אמיתית. ואי קיום המצוות שאחר כך מצטרף, לתחילת המעשה ויוצר אומדנא דמוכח. ואומרים, הוכיח סופו על תחילתו. מה שאין כן בגר, שבתחילת המעשה לא הייתה סיבה לחשוב שגיורו אינו לשם שמיים. אם אחר כך הפסיק לשמור מצוות, דינו כדין המעשה בבבא בתרא. שלדעת הריף ודאימי, לא אומרים, הוכיח סופו על תחילתו. לא אומרים, כי לא הייתה הוכחה מההתחלה שהוא לא היה רציני. ולדעת הרמב״ם, הווה ספקא דדינא ויש ללכת פה לחומרה. אבל לדעת הריף, לא צריך ללכת פה לחומרה. זאת אומרת, לא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, והוא יהודי. ולפי הרמב״ם, אנחנו נחמיר בכל מה שאפשר להחמיר, ספקא דדינא. אם יש חומר שהוא גוי, הוא גוי, אם יש חומר שהוא יהודי, הוא יהודי. לפי הסבר זה, יש לשוב ולבחון כיצד מתיישבת הגמרא ביבמות, אומרת שגר שחזר בו, תינוק ישראל משומד, אם הכלל הוכיח סופו על תחילתו. אז נראה שלדעת הרי"ף וסיעתו צריך לומר שהגמרא דיברה על גר רגיל. גר רגיל הוא ישראל משומד. כי הוא התגייר שלא לשם סיבה אחרת, סיבה חיצונית. הוא התחיל לשמור מצוות. או שהוא לא התחיל. אבל הוא לא התגייר משום סיבה חיצונית. ואז הפסיק לקיים מצוות, הוא ישראל משומד, לא אומרים הוכיח סופו על תחילתו. אבל גר שהתגייר לשם סיבה חיצונית, דינו שונה. ואצלו אכן אומר שהוכיח סופו שגם בתחילתו לא הייתה לו כוונה אמיתית לקבל עליו מצוות, וגירו בטל המפרע. ולמדעת הרמב״ם צריך לומר לכאורה שבגמרא מדובר בגר רגיל, ורק לחומרה אמרה בגמרא שדינו כישראל משומד וקידושיו קידושין. אבל אין כוונתה שגם לכולה דינו כישראל. כי הרמב״ם אומר שצריך ללכת לחומרה. וגר שהתגייר לשם סיבה חיצונית וחזר בו, גם לרמב״ם נאמר בו הוכיח סופו שגם תחילתו לא הייתה אמיתית. וגיורו בטל המפרע. אבל אם זה גר רגיל, הגמרא מתכוונת לומר לחומרה. לחומרה נאמר שהוא ישראל וקידושיו קידושין. אבל לא גאלו לכולה. אם יש סיבה חיצונית, אז גם לרמב״ם נאמר, הוכיח סופו על תחילתו, שגם תחילתו לא הייתה אמיתית וגיורו בטל המפרע. אבל הסבר זה עומד כנגד דברים מפורשים של הרמב״ם במשנה תורה. גר שלא בדקו אחריו, או שלא הודיעו המצוות ועונשיים, וטבל ומל. ומל וטבל בפני שרשי הדיוטות, הרי זה גר, אפילו נדע שבשביל דבר הוא מתקיים. הואילו מל וטבל יצא מכלל הגויים, וחוששים לו עד שיתבר צדקתו. אפילו חזר ועבד עבודה זרה, הרי הוא כי ישראל משומד, שקידושיו קידושין. ומצווה להחזיר עבידתו, מאחר שטבל נעשה כישראל. ולפיכך, קיימו שמשון ושלמה, נשותיהן, ואף על פי שנגלה סודן, מפורש בדברי הרמב״ם, שאפילו גר שתקייר לשם סיבה חיצונית וחזר בו, דינו כי ישראל משומד. וגם לכולה הוא כתב מצווה להחזיר עבדתו. דרך כלל אסור להחזיר עבדה לגוי. אבל איך מסתדרת ההלכה זו עם מה שפסק הוא עצמו, הרמב״ם? שהוכיח סופו על תחילתו. אכן, מסקנתו של הרב הרצוג, שם עמוד 57, שדינו של רשב"ג שם אינו שייך לכאן. כשאמר כתבו ואחר כך עלה לגג, אומרים הוכיח סופו, כולי, שבשעה שאמר כתבו, הייתה כוונתו וצנו. כלומר שאנו מפרשים את דיבורו, לא מבטלים אותו. מה שאין כן כאן, בידון הגר, שאם אתה אומר, הוכיח סופו על תחילתו, ואתה מבטל לגמרי את הדיבור המפורש שאמר בשעת הגירות, שמקבל עליו לשמור את המצוות, ואתה אומר שלא היה בו ממש, אלא רמאות בלבד. אז זה ההבדל. ההבדל הוא, שכשהוא אמר כתבו, אנחנו מפרשים שהוא אמר צנו. אז לא מבטלים אם הוא קפץ מהגג. זה אפשר לעשות, לפרש את דבריו, שכתבו הכוונה עצנו. אבל במקרה של גר, אם אתה אומר הוכיח סופו על תחילתו, אתה מבטל את מה שהוא אמר. זה אי אפשר. כי הוא אמר שהוא רוצה לשמור מצוות, והוא לא שמר, אז אתה מבטל את דבריו. לפי הסבר זה, אין הבדל בין גר, בין סתם גר לגר המתגר לשם סיבה חיצונית. בשניהם לא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, ואפילו אם הפסיק לשמור מצוות, ואין הפסקת שמירת המצוות מבטלת למפרע את גיורו. לדעה הזה צריך לומר שכשתב הרמב״ם על נשות שמשון ושלמה, שהוכיח סופן על תחילתן, לא הייתה כוונתו שסופן הוכיח לגמרי על תחילתן, אלא הרמב״ם השתמש במטבע הלשון הזה כדי להביע שהם חזרו בהם מיהדותם, אבל ההלכה הם נשארו יהודיות. וכן משהו מהמשך דברי הרמב״ם, שהוא כתב, לפיכך קיימו שלמה ושמשון ושלמה שותיהם ואף פי שנגלה סודן, כלומר, שאף פי שהוכיח סופן על תחילתן, ונתגלה סודן, היו שמשון ושלמה ראשים להמשיך לחיות עם נשותיהם. כיוון שגיורן לא התבטל. למרות הסבר זה בשיטת הרמב״ם, נשאר רב הרצוג בדעתו הראשונה, שגיור לשם סיבה חיצונית, דומה לדעת הריטב"א לסוגיה בגיטין. הריטב"א ביבמות כ"ד עמוד ב', כשהסביר את ההלכה שכולם, גם אם מתגיירים למטרה חיצונית, גרים הם, כתב, ביקשו בתוספות, כיוון נגרי עריות גרים להם לרבנן, למה אמרו שהם כגויים למען דאמר גרי עריות הם? ותרצו דשייני הטעם, שהכתוב אומר להם, ואת אלוהיהם לא היו עובדים. ואמר שלא נתגיירו בלב שלהם לעולם ולא קיבלו עליהם, ומאן דאמר שיר הטעם, סבר, ונתגיירו בלב שלם אלה שחזרו לסורם, אבל הכה, ומתגייר לסיבה חיצונית, כיוון דנתגיירו וקיבלו עליהם, חזקה הוא, דאגב ומסייג אמרו וקיבלו, ואף אגב דמחמת האונס אהב אבא, גירו תועלי בדרבנן. כלומר, שגירי הראיות שהתגיירו, הראיות א', מתוך פחד של הראיות, אז הם התגיירו לסיבה חיצונית, נחשבים לגיים כיוון שנמצא אחר כך שעבדו עבדה זרה. וזה הוכיח שמתחילה לא התגיירו בלב שלם. ומסיק הרב הרצוג מדברי הריטב"א, שאם יש לנו ידיים מוכיחות שלא גמר בדעתו לשמור בפועל, אינו גר. ועל כל פנים, ספק גר, משום שלרמב״ם אין גיורו מתבטל. ולפי זה בנידון דידן, זאת אומרת באישה שהתגיירה לשם נישואין ולא שמרה מצוות, שיש לנו לחוש שהוכיח סופו עד תחילתו, שלא גמר בדעתו לשמור, שמא אינו גר כלל. אז הוא מסתפק שאולי אדם שלעולם לא קיבל מצוות, הוא לא גר, יכול להיות שהוא לא גר, כך לפי הריטב"א וכך לפי הרמב״ם. נראה שזוהי גם דעת מרן הרב קוק זצ"ל, שגר שהתגייר לשם אישות והפסיק לשמור מצוות, נידון כספק גר, ויש לנהוג בו לחומרה בכל צד, שאם לא כן, קיימת סתירה בתשובותיו. פשוט דעת כהן, בסימן קנ"ג, דן הרב, האם להתיר בלא גר את אישה שבעלה היה גר שהתגייר לשם אישות, ולא שמר מצוות אחרי הגיור? הרב קוק קבע שאין להחליט שהגיור בטל למפרע, ואין להתירה ללא גט. אני מצטט את לשון קודשו של הרב. כל זמן שהייתה הקבלה בפרק הראוי, יש לומר שאין לנו עניין עם דברים שבלב שאינם דברים כלל. ואפילו יבוא ליאוב ויגיד לנו שהיה בלבבו אחרת מאשר בפי, ואין לנו עסק כלל עם דברים שבלב. ויש לומר שהקוטים אמרו מפורש בעת קבלת הגירות שלו למד אמר גר הראיות הן, שאינם עוזבים את אלוהיהם. נתאחר הזמן בין הגיור לנישואין, איזה שבועות ונהג בינתיים ככל הגויים. אם תוגבה על זה עדות, יהיה מקום לדון רק משום קידושי מומר, ולא משום ביטול הגיור. עד כאן מדברי הרב. נראה שלדעתו לא שייך כאן הוכיח סופו עד תחילתו. ולכן, הווי דברים שבלב, שאינם דברים. אז הקוטים שאמרו בעת קבלת הגירות למען דאמר גר הראיות הן, הם אמרו אולי בפירוש שאינם עוזבים את אלוהיהם. אז לכן זה לא בסדר. אבל כאן, שהוא לא אמר את זה בפירוש, דברים שבלב אינם דברים. ואם הוא לא אם היה זמן בין הגיור לנישואין, והוא נהג בינתיים ככל הגויים, אז אולי זה קידושי מומר. יש דיון עם קידושי מומר עם קידושים, אבל אי אפשר לומר שהוא גוי. אבל לעומת זאת, בתשובה בסימן קנ"ד, שנכתבה 18 שנה מאוחר יותר, תב מרן זצ"ל, אף אגב דקיימלן, כמנדי אמר, כולם גרים הם, ונכלל בזה גם כן איש שנתגייר לשום אישה, ואישה שנתגיירה לשום איש. נראה מדברי התוספות, ואני יודע אף כשהגרות הייתה שלמה בקיום המצוות, אבל כשלא נתגיירו לגמרי, ואנו בלא קיום המצוות ושמירתן, וגם הכוונה הייתה בתי הוגנת, הם נחשבים מן הדין כגויים לכל דבריהם, ואנו משום די קטרתי הגרות שלא לשם שמיים, וקיום מצוות בשלמות גם כן אין כאן. אז אין כאן גרות כלל. תשובה זו עומדת בניגוד גמור לתשובה הקודמת. כאן הוא אומר שזה שום דבר, זה באמת מתבטל למפרע. אנחנו צריכים לחלק. שבתשובה זו מדובר על גיור לכתחילה. לכן מחמיר הרב ואומר שאם לא יהיה קיום המצוות זה לא גיור בכלל. אבל בתשובה הקודמת מדובר בהתר אשת איש בלא גט. שם הרב מחמיר, שוב, כאן הוא מחמיר שזה לא גיור לכתחילה. שם הוא מחמיר לא להתיר אשת איש ללא גט. אז הוא לא מוכן לבטל לגמרי את הגיור, כי שם מדובר, אם הגיור לא היה טוב, אז הקידושים מתבטלים, והיא לא צריכה גט. הרב לא היה מוכן לומר את זה, להרחיק לכת עד כדי כך, להתיר אותה. לכן הוא אמר שהוא באמת יהודי. ואילו כשמדובר בגירות לכתחילה, לא שאלה של אשתי, שם הוא מחמיר ואומר שזה שום דבר, אנחנו מחמירים שזה לא גירות. נראה שיש הבדל אבל בין דעת הרב קוק לבין הדעת הרב הרצוג. בדעת הרב קוק, גם אם יוכח שכוונת המתגייר בזמן גירו לא הייתה לקבל על עצמו קיום המצוות, כל זמן שהדברים היו בליבו ולא נאמרו בפיו בפני בית דין, אין להם כל ערך ואין לבטל את גיורו לכולה. כמו שכתב, ואפילו יבוא אליהו ויגיד לנו, שיהיה בלבבו אחרת מאשר בפיו. אין לנו עצה כלל עם דברים שבלב. עד כאן מדבריו. דברים יודבים דומים. ורק אם יהיו הדברים, דברים שבדיבו ושבלב כל אדם, אנו שברור לכל שאין כוונתו לקיום המצוות, יהיה גיורו בטל. ואילו לדעת הרב הרצוג, הספק נגרם משום שבגיור אין סופו מוכיח על תחילתו. אבל אם תהיה הוכחה ברורה שמתגייר לא התכוון לקבל על עצמו קיום המצוות, אז גיורו אכן בטל. למפרע, הנפקא מינה תהיה במקרה עליו מדבר הרב קוק בסימן קנ"ג, שהמתגייר אמר לפני הגיור לשני יהודים, שכוונתו לשקר את בית הדין, ואין לו כלל מחשבה לשמור מצוות, לדעת הרב קוק. אנחנו אומרים דברים שבלב אינם דברים. מכיוון שבפני הבית דין הוא אמר שמקבל עצמו לשמור מצוות, ואין לוותר את הגיור לכולה. ולבדעת הרב הרצוג, במקרה זה, יבוטל הגיור למפרע, כי הוכיח סופו על תחילתו, שיש כבר עוד הוכחה מההתחלה שלא התכוון. אז בעזרת השם, אני מקווה שבשיעור הבא, אנחנו נראה את דעתו של הגאון רב משה פיינשטיין, ועוד נדון בזה, על פי פוסקים אחרים, ונבין סוגיה חשובה זאת, ונראה נפלאות בעזרת השם, בתורת השם. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.